ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
טוב, בסדר, דיברנו קצת על מוישה שפירא בשבוע שעבר, אז דיברנו על המוריד דמעות, ועכשיו נראה את ההמשך על ההספד, מה המשמעות של העניין הזה. זאת אומרת, אז קצת ראינו את הרישא, זה גמרא בשבת בקופי, שמדברת על, נקרא אותה עוד פעם, אמר רבי שמעון בן פזי, אמר רבי יהושע בן לוי, משום בר כפרה, כל המוריד דמעות על אדם כשר, הקדוש ברוך הוא סופרן ומניחן בבית גנזיו, שנאמר נודי ספרת, אתה שים הדמעתי בנודיך, לא בספרתך. את זה למדנו בשבוע שעבר, ראינו את הדמעות, איך כל דמעה מתאספת לדבר כללי, מה המשמעות, והסברנו בעיקר שכל הבוכה, כל ה... אמרנו שלבכות זה מלשון מבוכה, וזה דמעה, וראינו שזה במישור, ראינו שזה במישור של האדם בינו לבין עצמו. אדם בוכה על פלוני ש... אדם שבוכה על פלוני שמת, הוא כאילו, הבכי הוא על עצמו. הסיפה של הברייתא הזאת מדבר על הספד, שזה כלפי אחרים. אז דיברנו קצת, אמרתי שאני עסוק עדיין, אני עדיין עסוק בפטירתו של מורי ורבי משה שפירא, אז מזה ככה נכנסתי לעניין הזה, מה פתאום הגענו לאגדתא הזאת. עכשיו יש לאגדתא הזאת חלק שני, אז אני מניח חלק פה היו בטח בשבוע שעבר, שהבאנו מה זה אדם כשר, מה פירוש הביטוי אדם כשר, מה זה, זה מושג שאנחנו בקושי מוצאים אותו, אז הערכנו בזה, ראינו קטע במאמרי הראייה, הספד על אדם כשר. בקיצור, זה הרי שראינו אותה. עכשיו בוא נראה את ב' וג'. אמר רב יהודה אמר רב, כל המתעצל בהספדו של חכם, כל המתעצל בהספדו של חכם, ראוי לקוברו בחייו. מבין? זאת אומרת, אדם שמתעצל בהספדו של חכם, ראוי לקבור את אותו אדם בחייו. שנאמר, זה כתוב אצל יוש. מה?
אז זה לקבור אותו בחייו.
כאילו, ראוי לו שיקבר, כן? ראוי לו שתכף אתה תראה, מהרשע מדייק יפשוט, או לקבור אותו חי. מה יש פה? שנאמר, ויקברו אותו בגבול נחלתו, ותמנת סרח אשר בהר אפרים מצפון להר געש, מלמד שרגש עליהם הר להורגן. ההר רצה, הם התעצלו בהספדו של יהושע, ואנחנו תמיד רגילים להביא את המדרש ברות רבה, למה הם התעצלו בהספדו של יהושע. אנחנו יודעים ש28 שנים, אנחנו יודעים ש28 שנים עם ישראל הונהג על ידי יהושע. ומה קרה? התחילו לחלק את הארץ, אני תמיד מביא לזה דוגמה, אני מקווה שיהושע בן נון לא כועס עליי. אני אומר, כתוב שם במדרש שכל אחד יתעסק עם הבית שלו ועם העניין שלו. זאת אומרת, מה הפשט, מה קרה שם? תאר לעצמי, אחד אמר לאשתו, אשתו אמרה לו, תשמע, אנחנו בונים בית, בוא ניסע לתלפיות, נבחר איזה קרמיקה טובה. אבל אומרת, שמי, יהושע נפטר, בסדר, יהושע נפטר, אנחנו צריכים להתעסק עם העניינים שלנו. והמדרש שם מתאר כל מיני דברים שבגלל זה הזניחו את פטירתו של יהושע, לא הספידו אותו כראוי, ורגש עליהם ההר להורגם. הגיע כאילו איזה הר רצה, מה שדניאל שאל, ההר רצה לקבור אותם בחייו. אז כתוב שכל המתעצל בהספדו של חכם ראוי לקוברו בחייו. ואז יש מימרה נוספת.
איפה היה ראוי שיקברו את יהושע?
מה?
איפה היה ראוי שיקברו את יהושע?
לא, ראוי שיקברו אותו באותו מקום, עד שכל עם ישראל, יהושע, הכניס אותם לארץ, נלחם את מלחמותיהם, הנחיל להם את הנחלה, תעזבו את הכל, תבואו להספיד אותו, תבואו להתעסק בקבורתו, מה אתם כאילו, לא מעניין אתכם.
ומה היה במקום זה?
אז המדרש, מה היה במקום זה? כל אחד יתעסק בעניינים שלו. כשאנחנו לומדים ספר יהושע, אנחנו מעבירים שזה, אנחנו מסבירים שזה נקודת המעבר מהכלל לפרט, כאילו כל אחד רגל לעצמו, וזה מה שליווה אותם כל תקופת השופטים. הרי פטירתו של יהושע זה תחילת תקופת השופטים. כל ספר יהושע...
איש הישר בניו יעשה.
בדיוק. אז ראוי היה שאלמלא חטוא ישראל לא ניתן להם חמישה חומשי תורה וספר יהושע, כי זה בחינה של כלל. תקופת השופטים זה בחינה של פרט. כשמגיעים לספר שמואל, מתחילים להמליך את שאול ואת דוד, מה שאנחנו עוסקים עכשיו, בשיעור הזה, אז חוזרים שוב לכלל, אבל התעצלו בהספדו של יהושע, זה חלק מהעניין שכל אחד דואג לעצמו. אחד אמר, יש לי עכשיו בציר, אחד אמר, יש לי עכשיו קציר, אחד אמר, יש לי זה, כאילו כל אחד עוסק בשלו ולא לא נותנים את הדעת על העניין הזה.
הרבה ימים יש בזה תיקון, כי שיש איזה חל בודד שנהרג, נגיד בצוק איתן, אז הגיעו אלפים, כאילו, מהמדיה היא מאוד מאוד עוזרת.
זה בדיוק. זה בדיוק ביטוי לכלל, זאת אומרת, לפני שבוע היה סיפור, ברמת הגולן, עשו פריסת זחל, אנחנו פה אחווה של שריונרים, אז תניחו לנו את הכבוד הזה, ואחד הדברים בפריסת זחל, שאחרי זה כשצריך להחזיר אותו, אז יש כל מיני טכניקות, אנחנו היינו עושים את זה עם לום, היום עושים את זה עם חבל, ופשוט נקרא, סליחה, פגעתי פה בחילה, יש לנו פה זימון של שריונרים, בסדר, אז סליחה, חטיבה 7 מעוללה ככה.
קבל פריסה.
מה זה?
קבל פריסה.
קבל פריסה, אני מוכן לעשות זה עכשיו אפילו, רק תגידו, קדימה.
מזלי שהייתי נהג, אני לא הייתי צריך לעשות קודם בחוץ. הייתה אחורה קדימה. נהגים, העבודה שלהם קרה בעניין.
אז בכל מקרה, נפל הזחל הזה שהוא שוקל טונו, ונהרג מכונאי שהוא חייל בודד שעלה מברית המועצות. ולא היה, מה? נורא והיום, זה היה לפני 10 ימים, ברמת הגולן. זה לא היה בטנק, זה היה בנמר, באכזרית.
הוא שכב? מה קרה לו? הוא שכב מתחת?
לא, פשוט החבל נקרע.
זה אף עליו.
אף עליו. אצלי. השם ישמור. השם ישמור. הרי נמר זה טובה של מרכבה ובלי צריח. אז זה אף עליו. ואמא שלו פה בארץ או משהו כזה, אז איזה 300-400 ישבעו ללוויה שלו. אין לו פה אח ומכיר והרעב, אין לו כלום. זה בהחלט הזה. שנעסוק בי עם אחרים בשמחות, לא חלילה בדבר הזה. עכשיו,
אגב, גם בשמחות.
כן, גם בשמחות, נכון. אז תראו, אבל תראו את ההבדל. כל המוריד דמעות על אדם כשר, שזה מעלה רוחנית גדולה, כתוב מה השכר שלו. אבל לא כתוב אם אחד לא הוריד דמעות על אדם כשר, מה עושים לו. לא עושים לו כלום, כי דמעות אדם יכול להוריד על נקודה פנימית שלו. אבל להספיד מישהו, זה כבר כבודו של המת. ובוא נראה את ג' אמר רבי חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן, כל המתעצל בהספדו של חכם אינו מאריך ימים. מידה כנגד מידה שנאמר, בססאה בשלחה תריבנה. בססאה זה שאה מול שאה. אתה לא הספדת את אותו חכם, אתה תקבל ריב, אתה תקבל עונש, אתה תקבל פסוק בישעיהו כמדומני.
בהשתרה של שלוש
אבא. נכון? זה בישעיהו. כן. אז זה יהיה, אז אתה תקבל מידה כנגד מידה בדבר הזה. עכשיו שימו לב, הביטוי, אמרתי בשבוע שעבר, כשמדברים על משה שפירא, זה כל מילה בחז"ל, דיוק גדול מאוד. אז בחלק הראשון כתוב מה השכר של מי שמוריד דמעות על אדם כשר. ואם הוא לא הוריד, אז אין לו עונש ואין לו שכר. אבל כאן כתוב מה העונש של מי שלא מספיד, וזה לא סתם מי שלא מספיד, הוא מספיד. אבל הוא מתעצל. אנחנו כולנו יודעים שיש הבדל בין דבר שאדם עושה אותו בשמחה. נניח שאדם בונה סוכה בעצלות. הוא בונה סוכה, אבל זה בעצלות. ויש אחד שבונה סוכה, וואו, הוא משקיע בזה, הוא שמח בזה, זה שייך אליו וכו' וכו'. אז קודם כל הרמב״ם, בשבוע שעבר התלבטנו הרבה, האם זה גמרא להגדה, להלכה, הבאנו, אמרנו שזה מופיע בעין יעקב, ראינו מה מופיע בשולחן ערוך, אז כתוב ברמב״ם כך, הרמב״ם הוא בהלכות אבל, פרק י' ב', הלכה א' וב', כל המתעצל בהספדו של חכם אינו מאריך ימים, כל המתעצל בהספדו של חכם אינו מאריך ימים, זה המאמרה השלישית, וכל המתעצל בהספד אדם כשר ראוי לקוברו בחייו. הרמב״ם משום מה הפך את הסדר של הדברים שמופיעים בגמרא. לא, אצלנו המאמרה הראשונה, כל המתעצל ראוי לקוברו בחייו. אמר רב יהודה אמר רב, נכון? כן. נכון, אז הרמב״ם, נכון, אז הרמב״ם שינה גם. נכון, נכון, נכון. אז עידו מאיר לנו פה הערה נכונה. כל המתעצל בהספדו של חכם אינו מאריך ימים. זו המאמרה השלישית. ובמאמרה השנייה, הרמב״ם שינה. הגמרא אומרת, מתעצל בהספדו של חכם. והרמב״ם כותב על אדם כשר. אז זה כבר שונה. בכל המוריד דמעות לא נדבר, דיברנו על זה בשבוע שעבר. עכשיו, מה כתוב שם בהלכה א', שזה אולי שורש כל העניינים כולם? ההספד כבוד המתו, לפיכך כופין את היורשים, ליתן שכר מקוננים והמקוננות וסופדים אותו. ואם ציווה שלא יספידו, אין סופדים אותו. אבל אם ציווה שלא ייקבר, אין שומעים לו. שהקבורה מצווה שנאמר כי קבור תקברנו. הגמרא דנה שני נימוקים למצוות קבורה, אבל שוב לא מענייננו כרגע, אבל מה כתוב פה? שההספד זה כבודו של המת, ולכן כופין את היורשים, היורשים אומרים, הוא השאיר לנו כסף, הוא מת כבר, מה אנחנו צריכים עכשיו להספיד אותו? הרי לא כל אחד יודע איך להספיד, אז אומרים לא, שהם חייבים, הם חייבים לזכור אנשים שיעשו את זה, וסופדים אותו. עכשיו, אם הוא ציווה שלא יספידו, מה עושים? מה יש שהיה בירושלים? אנחנו יודעים, כך כתוב בהלכה, שחלילה, כל מי שביתו בזמנו, אחרי 120, כל מי שמת אחד מהוריו, צריך לומר קדיש במשך 11 חודש. ולמה לא אומרים 12 חודש? כי זה רשעים וכו', וחזקה שאף אחד לא לוקח ולא אחרת. מעשה היה בירושלים, שנפטר יהודי גדול, וציווה את בניו לומר עליו קדיש 12 חודשים. והם לא ידעו מה לעשות. אז הם הלכו מי היה חכם הרזים של ירושלים, רב שלמה זלמן אוירבך, הלכו ואמרו לו, הרב, מה נעשה? אבא ציווה שאנחנו נספיד אותו, כי הוא יודע שהוא לא יתנהג בסדר בחייו, והוא רוצה שיגידו עליו קדיש 12 חודשים. אמר רב שלמה זלמן, תבוא אליי בעוד כמה חודשים. עד שהם באו אליו נפטרה גם האמא. אז הם היו צריכים להמשיך להגיד קדיש. אז יצא שהם קיימו את הגזרה של האבא, אמרו עליו 12 חודשים, אבל לא אמרו עליו, כי הם היו צריכים להגיד גם על האמא. יש מי שתחפו לו אבלה. זה הפיקחות של רב שלמה מזלמן, לא יודע מאיפה הוא התגלגל לכזה סיפור ולכזה עניין. אומר המהר"ל, במקום מספר 4, ואמר, מי שמתנצל בהספד של תלמיד חכם, ראוי לקוברו בחייו, ורוצה לומר, כי כל כך חזק וקשה במידת הדין מיתתו של תלמיד חכם, ותלמיד חכם, העולם חסר תורה, לא מדברים עכשיו על אשתו, על ילדיו, על נכדיו, על ניניו, על אחותו, על אחיו, על כל מיני אנשים, שזה דבר בפני עצמו. אבל כל כך חזק וקשה במידת הדין מיתתו של תלמיד חכם, חסר תלמיד חכם בעולם, זה אכפת לנו, זה מפריע לנו, זה כואב לנו. ולכך מישהו מתעצל בהספדו של תלמיד חכם, ראוי לקוברו בחייו, כלומר שפוגע בו מידת הדין הקשה כל כך, עד שראוי לו הקבורה בחייו. וכל זה, כאשר לו נתן לב על מידת הדין הקשה שפגע בתלמיד חכם, ראוי שיפגע בו מידת הדין הקשה לגמרי. הכוכבים האלה, זה המהר"ל מדבר על זה בנתיב החסד, ובעוד יש בחידושי האגדות, יש כמה הערות למטה וכו' וכו'. זאת אומרת, אדם שמתעצל בהספד על תלמיד חכם, הוא לא מבין מה חסר בעולם. אז אתה שאלת קודם, מה זה קוברים אותו בחייו? כאילו, זה לא יפריע לעולם אם גם אתה תהיה חסר. כי אם אתה אחד כזה שאתה לא מבין את החיסרון בעולם, אז הנוכחות שלך היא גם לא משמעותית. אז גם אתה תהיה חסר בעולם. ראוי לו לקוברו בחייו. ראוי, כאילו, מה זה לקוברו בחייו? אדם חי ואדם עושה משהו, אדם מועיל משהו לעולם. אדם מביא איזה ברכה לעולם, הוא עושה איזה דבר חיובי. אבל אם אתה לא מבין מה המשמעות, אתה מתעצל בהספדו של תלמיד חכם. עכשיו תשאלו אותי, אנחנו כולנו, כל היושבים פה סביב השולחן, אנחנו יהודים פשוטים, אף אחד לא מבקש מאיתנו להספיד תלמידי חכמים או משהו. הכוונה היא ללכת ללוויה, לחשוב, להתבונן, מה העולם חסר, מה, אני אומר, מכיוון שזה סביב מורי ורבי שיחיה ליאריך ימים, רבי יעקב כץ, שהוא שמע שרבי שפירא נפטר, הוא ברך עליו בשם ובמלכות ברוך דיין האמת. הוא אומר, איפה יש יהודי כזה בעולם? העולם חסר עכשיו. להגיע להרגשה שאדם מברך על מישהו ברוך דיין האמת בשם ובמלכות, שמכיר את הזהירות של רבי יעקב בהלכה, יודע מה הפשט, עד שהוא יוציא איזשהו עניין. אז כי הוא מרגיש שמשהו חסר פה. אז מי שמתעצל בדברים האלה, הוא לא מרגיש בכלל שהעולם, אתה לא מרגיש שהעולם חסר? אז אולי גם לך בכלל לא מגיע להיות בעולם. ראוי לו לקוברו בחייו. זה ההסבר של המהר"ל.
אחד שלא מכיר את התועלת או את החשיבות של האחרים, הוא בעצמו לא חשוב.
נכון, נכון. זה בדיוק, זה במשפט אחד מה שזה. אם הוא לא מכיר, מצוין המשפט שיונה אומר, אם הוא לא מכיר בחשיבות של אחרים, אז גם הוא עצמו לא בכלל, אין לו בכלל משמעות.
הוא לא מכיר כנראה בחשיבות עצמו.
גם זה יכול להיות. אדם הרבה פעמים לא מכיר, לא מכיר בערך חשיבות עצמו.
אולי הכוונה היא שהוא לא חי מבחינת, הוא לא חי מבחינה ערכית, הוא חי פיזית.
אז זהו, אז תכף נראה, לכיוון הזה הרב דסלר לקח את זה, על ערכים אמיתיים הוא מדבר, אבל תכף נראה את הדברים שלו. אומר המהרש"א, נראה מידה כנגד מידה, וכאמר בסמוך קין עמי עד, כל זמן שמתעצל בהספד של חכם המת, הרי הוא מחשיבו כחי. המהר"ל אומר, מה זאת אומרת אדם שלא עוסק בהספדו של, של תלמיד חכם? זאת אומרת שבחינתו, הבן אדם הזה הוא חי, והרי כאילו הוא חי בקבר לפי דעתו. זאת אומרת, הוא מתעצל, הוא לא מקבל איזה, תשמע, אדם הזה מת, אתה לא תוכל יותר לראות אותו, לא תוכל שום דבר. אדם לא משנה, הוא מת, הוא חי, כאילו הוא מחזיק אותו כשהוא חי. אף הוא ראוי לכך לקוברו בחייו. זאת אומרת, אדם נמצא בקבר, ואתה מחשיב אותו שהוא חי, זה כל כך טוב לך? אז תלך גם אתה, תחיה גם אתה בקבר. זאת אומרת, ראוי לו לקוברו בחייו, גם אתה לך תחיה בקבר. ומייטה למקרא שנאמר, ויקברו אותו בהר אפרים מצפון להר געש, דמי סימן המצפון להר געש, דתלי תניה בדלא תניה. זאת אומרת, כי הוא אומר משהו שלמעשה אנחנו לא מכירים אותו. דהר אפרים מפורש בכמה מקומות, כתוב בתנך, הר אפרים, ולא כן הר געש, הר געש זה מקום שלא מכירים אותו. ועל כן דרשו דמצפון לאותו אר שזכר, דהיינו אפרים, געש ורעש עליהם לאורגן. זאת אומרת, אין הר געש, זה מה שהתורה באה ואומר, זה מה שהחזל באים ואומרים על הדבר הזה. אלא יש הר אפרים, אבל געש עליהם הר לאורגן, כי הם באמת התייחסו כאילו מידה כנגד מידה. אתה מחשיב, אתה לא מספיד את החכם, כי זה נראה לך, שימו לב, אף אחד לא, הרמב״ם הוא זה שהכניס פה פתאום אדם כשר, המתעצל בהספד אדם כשר, אבל כולם מדברים על, על תלמיד חכם, מדברים על צד החוכמה שבדבר, זאת אומרת, יש פה חוכמה שחסרה בעולם, מה אנחנו עושים עם החוכמה הזאת? הרב דסלר, אני מדלג על קריאת הקטע בגמרא, ורק בשורות היותר רחבות למטה, כל עונשי שמיים, אינם באים אלא כדי ללמד את האדם ולתקנו. וגדר מידה כנגד מידה הוא, שבעונש יש לימוד ישיר, שמורה על אותו עניין שהאדם לקוי בו, כדי שעל ידי העונש, יבוא האדם לידי ההכרה הנכונה, ויגלה את החיסרון שגרם לו לחטוא. זאת אומרת, אומר הרב דסלר, שמידה כנגד מידה, זה לא סתם מתמטיקה, אלא יש פה איזה רצון, ללמד משהו. זאת אומרת, אתה לקוי במשהו. איך ילמדו אותך שאתה לקוי בדבר הזה? מה עושים? אז מענישים אותך מידה כנגד מידה. נותנים לך איזה עונש בדבר הזה, ואז, רגע, אני מקבל את העונש? אז זה פתאום יעורר אותי למשהו. רגע, למה נתנו לי את העונש הזה? מה אני נוגע בנקודה הזאת? איפה זה נוגע בי? מה אני צריך לתקן מזרחי? מדוע עכשיו הוא נכנס לעניין שלנו? זאת אומרת, קודם כל הוא אמר כלל. הוא אמר כלל מה זה מידה כנגד מידה, שהמשמעות הזאת להביא את האדם לידי הכרה נכונה. מדוע האדם מתעצל בהספדו של חכם? מפני שחסרה לו הבחנת ערך החכם וחוכמתו. זאת אומרת, הוא לא מבין בכלל מה זה. מה זה ערך של תורה, מה זה ערך של אדם שמסור לתורה, מה זה ערך של לימוד, של עשייה וכולו. אין זאת, אלא שלקויה אצלו ההרגשה שהתורה היא חיינו. עדיין משמעות החיים אצלו היא גשמית גריידה, ולכן אינו חש בהיעדר התורה והעירה על ידי מיטת החכם. אז מה, הרי מספרים שרב שלמה זלמן נפטר, זה היה כשרבין היה ראש ממשלה בנגלה השנייה, והוא היה בהלם, זה הייתה, מאז כבר היו לוויות יותר גדולות, אז דיברו על 350 אלף איש בלוויה. אז רבין, כאדם כאילו חושב, אז הוא שאל את העוזרים שלו, תגיד לי, איך יכול להיות שהיה בירושלים יהודי, שמעולם לא שמעתי את שמו, ו-350 אלף איש הלכו ללוויה שלו? מי זה היה הבן אדם הזה? אז אומרים שהוא רצה אחרי זה, לא חושב שבשבעה, כי זה היה גדוש, אבל הוא ביקש אחרי זה שהוא רוצה לעבור ליד הבית שלו, חשב שכלום, מה, איזה מי שהכיר את הבית שלו, בשלום נזל ממשל חסד, איזה בניין כזה קטן, עולים בקומה שנייה מהרחוב הזה, ופה זה מהרחוב, משהו פשוט וזה. הוא לא הבין, כאילו, איך זה יכול להיות? אדם של 350 אלף איש הולכים, לא, הוא לא יכיר אותו, מאיפה יכיר אותו? מאיפה ידע? בשלום זלמן היה, יבדל מורנו ורבינו רב אביגדור לחיים ארוכים, כאילו, אדם פשוט, בלי חצר, בלי מנגנון, בלי, היית דופק בדלת, היית בא, בסדר, לפעמים אומרים לך, הרב לא יכול, הרב נחוז, אבל כאילו, לא היה את כל ה... כל מה שיש היום, ש50 איש רצים לפניו. זה לא היה אצל אותו האדם, אצל אותו העניין. אז באיזשהו מקום, אם אדם מכיר מה חסר בעולם, אם אדם מכיר ויודע מה חסר בעולם, אז הוא לא מתעצל. אבל רוצים לחנך אותו, ולכן אינו חש בהיעדר התורה והעירה על ידי מיטת החכם. לפיכך מראים לו משמיים שאין כל ערך לחייו הוא, כיוון שהם חסרים את התוכן האמיתי ולא יחוסו משמיים על חייו. זאת אומרת, כל המתעצל בהספדו של חכם, גיוולד, אתה לא מבין את הערך של החיים, אז ראוי לקובעו בחייו, אז אתה חי אמנם, אבל מה המציאות שלך? אתה חסר את הדבר, את הדבר העיקרי ואת הדבר המשמעותי. הסבר נוסף מופיע אצל בעל הענף יוסף, עץ יוסף, ענף יוסף, זה רבי חנוך זונדל, משהו, לא זוכר, רבי יוסף חנוך זונדל, עם עוד איזשהו שם משפחה, אשכנזי כמובן, חנוך יוסף זונדל, אין חששות, והוא כתב פירוש על התנחומה, סליחה, גם על הרבות, כאילו פירוש על המדרשים וגם על העין יעקב, וזה נתפס בעין יעקב בשם ענף יוסף. כל המתעצל, ולכאורה, מה עם מידה כנגד מידי? ונראה משום שזה שנתפס התלמיד חכם באבון הדור, הוא משום שכל ישראל ערבים זה בזה, והנזקין שמין להם בעידית. על כן נתפס התלמיד חכם שהם העידית, הם העדיות, הם כאילו הדבר המשובח. ולכן צריך כל אדם לעורר עצמו בתשובה, ולומר שמה מת התלמיד חכם באבוני, ואני גרמתי לו המיטה. הרי מיטה צדיקי מחפרת. על מה היא מחפרת? על אבון הדור. לא בהכרח על האבון שלהם, אלא על האבון של הדור. אז ממילא קרה משהו, באמת תלמיד חכם, לא מדבר על, למרות שאצלנו בבית זה משפט מפורסם, רגילי לצטט הרב הדרי, שפעם אמרו על פלויני, טוב הוא כבר בן 90, אז הרב הדרי אמר, אני לא מבין, מי שבן 90 הוא חייב מיטה? מה, אז כאילו אצלנו בבית זה הפך להיות משפט מכונן, אחד מבוגר, אומרים פלויני הוא חולה, טוב הוא כבר בן 85, אז מה? בן 85 הוא חייב מיטה? הוא לא חייב מיטה, הוא יכול לחיות הלאה. אין איזה גזרה שצריכים להוציא אותו מן העולם. אז ממילא האדם צריך לחשוב, אם התלמיד חכם נלקח באבון הדור, אז זאת אומרת שאני חלק מהאבון, אז איפה אני, אז אני צריך להתאמץ מאוד בהספד על התלמיד חכם הזה, כי בגללי אולי הוא יסתלק מן העולם, ואני גרמתי לו המיטה, אבל מי שמתעצל בהספדו של חכם, הוא בוודאי מחמת הגאווה שיש בו, שאומר אני גדול ממנו, מי כמוני, וכיוון שיש בו מידת הגאווה, הרי השכינה פורשת ממנו, כמו שאמרו חז"ל, על הפסוק גבע עיניים רוחב לבב, איתו לא אוכל. איתו לא אוכל, אמר הקדוש ברוך הוא. אין אני והוא יכולים לדור במחיצה אחת, כי הוא בעל גאווה, הוא לא מבין את סולם הערכים של העולם, אני לא יכול להתעסק איתו בכלל. ואז גם הנשמה הקדושה פורשת ממנו, ולא נשאר בו רק נפש הבהמיות. וכמו שכתב האלשיך על הפסוק, כל הנשמה תהלל כה, שדרשו חז"ל על כל נשימה ונשימה, רוצה הנשמה לצאת מן הגוף, אך מחמת שרואה שהשכינה שורה, כי דכתיב השוכן איתם בתוך תומעתם, אפילו אם יהיו תמאים, על כן נשארת הנשמה גם כן בו, אך זהו בכל העבירות, אבל בגאווה כתיב איתו לא אוכל, וכיוון שהשכינה פורשת, אז ממילא הנשמה אין לה מה לעשות, גם הנשמה פורשת ממנו, ואם כן ראוי לקוברו בחייו, כיוון שאין לו נשמה, זאת אומרת, זה אדם שאיבד את החלק הרוחני של החיים, המציאות הזאת, שלא אכפת לו ממותו של אדם, זה מראה שהנשמה שלו פגומה, אז אם הנשמה שלו פגומה, הוא כביכול רק הגוף, את הגוף אפשר לקבור, זה חסר משמעות.
אפשר להגיד את זה לכל אדם?
מה?
אפשר להגיד את זה לכל אדם? לא זוכר על תמיד חכם שנפטר.
מה זאת אומרת?
לא, אבל מה רמש, אדם לא מבין את המשמעות של אדם שנפטר.
פה זה מחדד את התפיסה, פה זה מאוד מבליט את הנקודה, אפשר להגיד את זה על הרבה דברים, אבל בהרבה דברים לא פתאום, אבל כאן, מכיוון שמדובר פה במוות של תלמיד חכם, והאדם הזה מראה שכל הדברים האלה הם בכלל לא מעניינים אותו, אז כאילו דנים אותו מידה כנגד מידה, אבל ענף יוסף מסביר למה זה. זאת אומרת, סתם אדם שהחיים שלו חסרי תוחלת, כואב הלב עליו. בסדר, אבל זה לא נוגע דווקא לדבר הזה.
אם עכשיו לצורך העניין מישהו מספר לי שנפטר, מישהו לא דווקא קרוב אליו, האם אני אמור לחוש איזשהו צער על אובדן שלי?
אני חושב שכן. אני מוכרח לומר לך, אני יהודי פשוט, אתה שומע על משהו שקורה למשל בצבא הגנה לישראל או משהו, החיים שלך הם לא כמו שהם היו קודם, אתה
פתאום, עכשיו
שמענו על האסון הזה בארמון הנציב, זה מזעזע כל אדם, אחרי זה רק התברר לי ששני חבר'ה מהישיבה ניצלו שם בנס.
לא, זה ודאי, אני מדבר על אדם שנפטר.
כן,
אני מדבר על אדם...
קובי קיוויתי ודוד פרנס, אבל אני אומר גם בלי זה, אתה שומע שקרה משהו, אתה שומע על החייל הזה בלילה שבהחלפת... נגמש, כל הדברים האלה. למה זה? כי הצבא זה איזשהו גורם של כלל ישראל. אתה שואל האם הייתי צריך להרגיש את זה על כל אחד, התשובה היא כן.
על כל מקרה קלאסי של אדם שנפטר.
למה לא? אתה חושב, האדם הזה רגע, יש לו ילדים, יש לו הורים, יש לו אחים, יש לו אחיות, יש פה...
זה פגם אם אני לא חש איזשהו צער כשאני קורא מודעת אבל ואני לא...
זה לא פגם, כי אנחנו, נפשנו גסה כבר בדברים האלה ובעניינים האלה, אבל בהחלט זה צריך לעשות לנו איזושהי הרגשה. עכשיו, ברור שככל שאתה קרוב יותר, אז הדבר הזה הוא יותר משמעותי. הוא יותר תופס אותך, הוא יותר מדבר אליך, הוא יותר, למשל, בצוק איתן סיפרו, גם אנחנו, מה היינו בצוק איתן, למה נסענו? היינו בדרך, היינו כמה פעמים, נסענו להורים של אביתר, ואז החלטנו פעם אחת, שאנחנו נכנסים למעלה גלבוע, צביקה קפלן, איפה הוא היה, אחד הקיבוצים שם, או מירב או מעלה גלבוע, או מלכישוע, הוא היה חיפאי, כוח צביקה הזה, בדיוק. עכשיו, הגענו לשם, פגשנו שם את הרב של כפר פינס, אני מכיר אותו שטרן וכו'. מה אתם עושים פה? מה אתם עושים פה? הכרתם? לא. אתם הכרתם? לא. אז מה זאת אומרת? איך לא לבוא לפה? זאת אומרת, זה כאילו... עכשיו, ההרגשה הזאת, אלא מה? אני לא יודע עכשיו מה קורה בראש פינה, אם יש שם איזו אישה בתשעים שאולי הייתה מלאת חסדים, ועשתה המון טוב וזה, אז אני לא... קשה לי לחבר את זה, כי... איך אומר החינוך, אחר המעשים יימשכו הלבבות. אחר הלבבות יימשכו המעשים, אבל כשאתה לא מכיר ולא יודע, זה לא נוגע בך, אבל אם יש לך איזה נגיעה, אתה בטח אתה צריך להרגיש את זה. אתה. אדם, אני חושב שכתוב, או חזל או רמב"ם, אדם שלא מצטער בצער הציבור, לא יראה בנחמת הציבור. כאילו, אם אתה אחד שלא אכפת לך, אתה אומר שלום עלייך נפשי, מה מעניין אותי, אני בסדר. אני תמיד אומר את זה בסוגיית העניים, זה דבר נורא קשה. אתה הולך ברחוב יפו באמצע יום חמסים. שוכן אני ברחוב. מה אתה, איך אתה משקיט את המצפון שלך? אתה מעלל בכיס, אם יש לך כמה מטבעות, נתת לו שקל. הלכת. וזהו, כאילו, אתה אומר, מבסדר, נתתי לו שקל, מה אני יכול לעשות? ביום שישי תפסה אותי איזה אחת בשוק גם אני, התנפחתי מגאווה שאני בסדר, הייתי עם סלי, ביורד גשן, ועציתי זה, אמרתי, אוי, אמרתי, טוב, נניח את הכל, ניתן לה צדקה. בסדר. אבל למען האמת, מה היא רוצה האישה הזאת, ומה רוצה זה? קח אותו הביתה, גם הוא רוצה מסגן בקיץ, גם הוא רוצה איזה טרופית ככה, מיץ תפוזים טוב וכו'. מה, הוא לא רוצה את זה? הוא רוצה לשכב ברחוב ולהיות מסכן. אבל אין לנו כוח, לא שאין לנו כוח, אין לנו יכולת לעשות את כל הדברים האלה. אבל כל המצטער בצער הציבור רואה ורואה ביניכם מתן, זאת אומרת שיהיה אכפת לנו ממה שקורה. אני חושב שזה אחד הדברים היותר חשובים היום, כי היום יודעים הרבה יותר, וזה שיכאב למישהו על מה שקורה. זה עבודה על מידות, זה עבודה על הרבה הרבה דברים. אני זוכר פעם יחידה בכל שנתיים בישיבה של רב אביגדור, גזר לומר תהילים בשבת. היה משפט של 11 יהודים באיראן, זה היה לפני 20 שנה בטח, היה משפט של יהודים באיראן.
אחרי המהפכה?
מה?
אחרי המהפכה באיראן?
אחרי המהפכה, היהודים שחשדו בהם בריגול, אני לא יודע אם הסיפור הזה נגמר אפילו עד היום. אני חושב שהמשפחות שלהם עלו לארץ והם נעלמו. לא ברור אם יושבים בבתי כלא או הרגו אותם. רב אביגדור אסף את כל הרובע לבית כנסת הרמב"ן לשעה וחצי של אמירת תהילים בשבת, כי המשפט שלהם היה בשבת. זאת אומרת, יהודי באיראן, הוא לא שמע על רב אביגדור, הוא לא שמע על הרובע היהודי, אל ירושלים הוא בטח שמע. אז אוספים את כל האנשים פה, כן, תקצר בסעודת שבת שלך, תקצר במנוחת שבת שלך, שיהיה אכפת לך שאח שלנו בפרס שופטים אותו עכשיו, שזה יעניין אותם. זה קשה, אני אומר. זה קשה, יש כל כך הרבה דברים.
על מה שפטו אותם הרב?
מה זה?
על מה שפטו אותם הריגול?
על ריגול, על ציונות, אני לא זוכר, זה היה משהו, אני חושב שלא מזמן דיברו על זה משהו, שהמשפחות שלהם פה, אבל הם לא יודעים, אנשים אגונות, משהו נורא והיום זה היה, וזוכר את זה שזה, כאילו, הותיר עליי רושם, באנו כל אנשי הרובע, זה לא היה כאילו, לא מצד, במשיבה רב אביגדור אף פעם לא אמר מה לעשות, לא יודע אם זה היה בבין הזמנים או הישיבה בזה, אבל ראית את הרמב"ן מלא ואיזושהי הרגשה, אכפת לנו. מה אנחנו יכולים, בטח הטעימים האלה פעלו משהו, אבל אכפת לנו ממה שקורה. עכשיו תשאל אותי, אז אם מחר אני אשמע שיש חתן בתלפיות שאין מי שישמח אותו, אז אני אסע לסדר ערב. ומחרתיים אני אשמע שיש מישהו כזה בנתניה, וזה, בסדר, אז יש גדרים, יש מה עושים ומה לא עושים. אבל אכפתיות, הכאב, אני לא אסבר לי עם חברו, אני חושב שזה דבר, זה מלמד על אנשים גדולים. אני חושב שמי שיש לו את זה, זה סימן שהוא אדם המעלה. זה גם קשור איכשהו לעניין הזה. ואם כן, כיוון שיש בו מידת הגאווה, נשמה הקדושה פורשת ממנו, אם כן ראוי לקוברו בחייו. עוד יש לפרש, וזה כנראה זה ספר קבלי, אני לא מכיר אותו, ובספר אגודת אזוב יקשה, למה נתפס הצדיק באבון הדור, בחיתוב יחתה וזינג מוד, יש שם משהו בגמרה, ותרץ אלא על דבר אשר לא קיעה בהם, זאת אומרת שלא אמר להם מוסר, וכן כתב, בזהש, מה זה?
זוהר
חדש.
זוהר
חדש, החדש, אבל למה ככה? יכול להיות. סדר ויחי. אתה משום שהיה מוכיח אותם אפשר שחזרו בתשובה ונמצא שהוא היה גורם להם, לכן נתפסו כדי לכפור עליהם. וכתבו המפרשים שצדיק הזה שלו קיים מצוות התוכחה, מוכרח לבוא, שימו לב, זה ספר קבלה, אני לא מבין בזה, מוכרח לבוא עוד הפעם בגלגול לקיים מצוות התוכחה, כי הצדיק צריך לקיים כל תרי"ג מצוות, אך כאשר העם מתעוררים לתשובה, טוב, זה כדי שתדעו שזה קיים, אבל זה מסובך. הרב בעין היה, מסביר את העניין הזה כך. כל המתעצל בהספדו של חכם ראוי לקוברו בחייו וכו'. אני מדלג על הגמרא ונעבור להסבר. ההתעצלות משמעותה שהוא כן עוסק בהספדו של חכם, כמו שאמרנו קודם, אלא שהוא מתעסק בה בעצלות ולא בכל המילוי של הכבוד הדרוש להיות חרד לכבוד הנעלה, הראוי להבליט ביחס להספדו של חכם. ותוכן העצלות בא מפני שבכל הערכה של החכם, הלו ישנם מעלות גלויות, זאת אומרת, אתה מעריך אדם, אז יש דברים שהם מפורסמים וידועים, שבחיי החכם נתגלו לרבים, ורבים נהנו מאורו. זאת אומרת, הוא פוסק הלכה, הוא דרשן טוב, הוא דואג לאחרים, הוא מחלק צדקה, דברים שכולם יודעים. אבל עלינו לדעת שהרבה יותר ממה שהחוכמה וכל יתרונותיה, המקושרים עם נפש החכם, יכולים להתגלות במפעלים ובביטויים, ישנו אוצר סתום וחתום, אוצר גנוז, שהוא בנפש החכם, שסגולתו המקודשת היא פועלת גם כן, באופן מוסתר וצנוע, גם על האיכות של ההשפעות המגולות, שהערכתן היא נודעת וניכרת. הרי לכל אדם יש פנים ואחור, יש לו את הצדדים הגלויים שלו, ואת הצדדים הנסתרים שלו. מי יודע, אפילו על עצמנו, אולי יושב פה בשולחן הזה יהודי, שהולך לעשות חסד כל בוקר, בשש בבוקר עם מישהו. אנחנו יודעים את זה? הוא צריך לדבר על זה? הוא צריך להגיד את זה? אל תסתכל על אחרים, אולי זה אתה. למה אתה חושב שזה? אז כל אחד יכול לעשות דברים, וככל שאדם פחות מדבר על זה ופחות מפרסם את זה, זה יותר משמעותי. וכל המתעצל בהספדו של חכם, אין כל האוצר הגנוש שנחסר מהעולם על ידי הסתלקותו של החכם נוגעת אל לבבו, וכל מה שהוא מספיד אותו איננה נוגע כי אם על דבר הדברים הגלויים, והתועלת המעשית המפורסמת שהכל מרגישים את חסרונה בעת סילוקו של החכם. אבל באמת זוהי עצלות מפסידה מאוד, כי לא די שלא נגע זה המספיד המתעצל בעצם הכוח הנשגב של החכם, שערכו הסגולי אין לו שיעור והערכה במידת החושים ואורחות הפרסומים, אלא שגם ההרצאה לדבר העניינים הגלויים אינה באה לאמיתתה על פי ערכם וסדרם האמיתי, מפני שכולם הלא הם יונקים בפנימיות מאותו הכוח הגנוז שלא נחשף ולא נתגלה לרבים. לנו יש מושג בכלל על רב אביגדור שיחיה ויאריך ימים, אנחנו רואים אותו, הוא בא, הוא מתפלל וכו' וכו'. יש לנו מושג כמה טלפונים היהודי הזה עונה ביום, כמה טעניות הוא התענה על תלמידיו, אין לנו בכלל הבנה בכל הדברים האלה. כשאתה מתעצל בהספדו של תלמיד חכם, מה זה אומר? ומידה כנגד מידה ראוי הוא העצלן הזה לקוברו בחייו, כלומר להסתיר ולגנוז. שימו לב, איך הרב דסלר מסביר מידה כנגד מידה, איך המהרש"א מסביר, איך המהר"ל מסביר, איך הרב קוק מסביר, איזה עומק יש לנו באגדות חז"ל. איך כל אחד לקח את זה, הכל פשוט אגיד מידה כנגד מידה, אבל אף אחד לא דיבר על הצדדים הסמויים של החכם, ועל זה הרב קוק מדבר, על הצדדים הסמויים, הלא ידועים, הלא מפורסמים שלו. כלומר להסתיר ולגנוז את כל הערת חייו ומפעליהם הגלויים, שלא יהיו נחשבים כלל ושלא תבוא עליהם שום הכרה וחשיבות, כמו שהוא לא רצה בהצלותו ליתן את ההכרה והחשיבות האמיתית, לערכו הגנוז של אוצר הטוב אשר בנפש החכם. זאת אומרת שהוא כביכול, הוא דן על החכם רק לפי מה שרואים, והוא לא דן על הצד הסמוי שלו. וכישלון זה הראה לדורו של יהושע לגבי יהושע. הכל הרגישו ביהושע את הכובש המעשי שהביא את ישראל לארץ ירושתו, ושהפיל לפניהם עמים רבים ומלכים אדירים. אבל מתוך הפרסום הגדול של מפעלי יהושע הגלויים, והתעצלו לחדור בערכו הרוחני הגדול של יהושע, הנביא הגדול והשקדן הגדול, אשר לא ימוש ספר התורה ממנו, וקיים והגית בו יומם ולילה, לא עלה היתרון הפנימי האמיתי הרוחני, הגנוז מנשמתו של יהושע הלב המספידים. זאת אומרת, הרב קוק תפס וגרס שהם באו, אבל הם התעצלו, הם הסתכלו רק ברובד הגלוי של הדברים. אני הרבה יותר קל, אתה רואה בן אדם, הוא אומר לך משהו, לא, זה הבן אדם. אתה אומר, רגע, הוא אמר לי ככה, אולי אני אתבונן בו, אולי אני אחשוב, אולי אני אעמיק, אולי אני אראה עוד צדדים שאני לא רואה אותם ברגע אחד. אפשר לראות עוד צדדים ועוד עניינים. מי אמר, את הכל אני רואה בשנייה אחת, במציאות אחת וכולי, מפני שרק המפעלים המוחשיים אשר הובלטו כל כך בחייו הדגישו, כשהם באמת תפלים הם לגבי העיקר, הערך הרוחני הצפון של יהושע עבד השם. זאת אומרת, אבל הם העלימו את הנקודה הפנימית העמוקה, וכל מישהו בא לבוא עם זה, אז הוא יודע שאנשים גדולים מסתירים את כל העניינים שלהם, מה הם מספרים, הם מפרסמים מה הם עושים. כשאתה זוכה להכיר כמה יהודים גדולים, את רוב הדברים אתה מבין, מדי פעם, פעם בזה, אתה פתאום שומע איזה משפט, מזה אתה מבין, שבכלל לא הכרת את הבן אדם, לא ידעת בכלל מה הוא עושה, כי אתה מתייחס לדברים הגלויים, אתה לא מתייחס לדברים הנסתרים. ועל כן רגש אליהם הר לאורגן, והובלד בזה גם כן הצד הצפון, צפון, צפון, העיקרי בקדושת יהושע וגדולתו, לעומת הצד המפורסם והרועש הגועש שבמפעליו, שבאמת הצד הפרסומי הרועש הוא תפל בערכתו העליונה, לעומת מה שהדור בעצלותו אז חשב את זה הצד לכל המהות ולכל העיקר של החזן הגדול של האישיות הרוממה האדירה, הקדושה והנפלאה של יהושע. מעניין, התחלנו עם רב שלמה זלמן, נסיים בו גם. אני זוכר שזכיתי בסוף ההלוויה של רב שלמה זלמן, כשיצאנו משערי חסד, יצא לי, לא יודע למה ככה יצא, שהלכתי עם רבי יעקב הרבה, הלכנו יחד בשדרות בן צבי, והוא כהן, אז הוא לא הלך לבית הקברות, ואני חזרתי, הוא נסע הביתה, חזרתי לישיבה, אז הוא אמר לי, אחרי שהוא אמר לי כל הדרך, וכמה זה מתאים לו להגיד את זה, הוא אמר, כל המספידים מדברים על גדלותו בתורה של רבי שלמה זלמן. ואני אגיד לך את האמת, אני לא מתפעל מזה בכלל. אז אני אומר לו, מה, הרב לא מתפעל מגדלותו בתורה של רבי שלמה זלמן? אמר לי, מתפעל. אבל תשמע, אם נחליט שאנחנו כל החיים לומדים וכו' וכו', בסדר. הוא אומר, אני לא מבין איך לא דיברו על האדם של רבי שלמה זלמן. הוא אומר, לא היה אדם כזה בעולם. אדם כאדם. איך הוא חינך את עצמו כאדם. עכשיו, רבי יעקב קיבל מוסר, אז הוא כמובן, לא חושב שהוא זלזל, בצורה שפעם היו בכולל, כשהישיבה הייתה בבתי מחסה, אז היה שם טלפון ציבורי אחד, הגיע טלפון, וביקשו לקרוא לרבי יעקב כץ, אז שאלו מי מבקש, אז אמרו, אוי הרבה. אז מה מסתבר? הרב נוידירט ישב אצלו לכתוב איזה פרק של שמירת שבת בענייני מקרר, ולפני כן רבי יעקב דיבר איתו על הסוגיה הזאת, אז הוא רצה לברר עם רבי יעקב מה הם סיכמו בדיוק כדי שידע מה להגיד לרב נויביר. אז ככה זה היה עולם, הוא פשוט מזלמן מצלצל לטלפון ציבורי, מחפשים את זה, קוראים לזה. אז הוא התפעל מהאדם שבו, שבאדם שבו זה היה צד נסתר, זה לא היה צד גלוי. הפסקים שלו היו, כל העולם ידע, כל העולם, האשכנזי והספרדי וכולם, הוא כיבד את כולם, כולם כיבדו אותו וכולי וכולי. אבל יש המון צדדים נסתרים באישיות, איך רואים אותם. ומזה למדנו כלל גדול. וואו, וואו, תראו מה שכתוב פה, כמה זה מחייב אותנו. כל המתעצל בהספדו של חכם בכל הזמנים, ובכל הדורות שמעיד על עצמו, שלמעשיו המפורסמים, אין להם שורש ולשת בפנימיותה של הנשמה העליונה, וממילא אין לכל תוכן חייו הערכה אמיתית של חיים. ומן דחפיר וכביר, זה גמרא בסוף שבת, לא עולה בהערכת החיים ממנו. ועל כן הוא ראוי לקוברו בחייו כמו שגאה שער על אותו הדור לאורגן, מפני ההתעצלות הזאת שהייתה להם בקשר עם מספדם על יהושע. זאת אומרת, הרב מסביר בעין היה שהם ראו רק את הצד הגלוי שביהושע. הם לא ראו את הצד הנסתר. הם לא ראו את הצד של יהושע לן בעומקה של הלכה. מה זה? לא, אז אני אומר, מה אני אומר? מה מעניין פה? המעניין פה שכל המתעצל בהספדו של תלמיד חכם לראות איך כל הדבר הזה עובד בכמה מישורים. המהר"ל אמר לנו, הוא פוגע במידת הדין. המהרש"א אמר, הוא מחשיב אותו כחי. הרב דסלר דיבר על ערכים אמיתיים. הרב קוק בכלל לוקח את זה למקום אחר. הוא אומר, המתעצל בהספדו של תמיד חכם, כביכול מסתכל רק על האישיות החיצונית שלו, והוא לא מבין, הוא לא מבין שצריך פה להתבונן, איך הוא הגיע לדבר הזה? איך יהושע הגיע להיות זה שמנחיל את כל עם ישראל את הארץ? האם אתם זוכרים שעליו הגמרא במגילה, נדמה לי זה הגמרא במגילה, לן בעומקה של הלכה וכו' וכו', מה שכתוב שם, על, אני חושב שזה בתחילת מגילה, כשיהושע, כן, אתה באתי וכו' וכו', גמרא להסדרניקים, זאת אומרת, זה גמרא מתבקשת לעניין הזה וכו' וכו', אז אומר הרב, מתעצן שהוא לא חודר לתוך האישיות הפנימית שלו. וזהו, אז אני אומר, אז ראינו בשבוע שעבר, כאילו, דיברנו על הגמרא הפשוטה הזאת, אתה לומד את זה בסדר ערב, אתה עובר על זה ככה בבקיאות, ופתאום ראינו מה המעלה ומה החיסרון, ומה זה בכי ומה זה מבוכה, וזה שכר, ודיברנו על הדמעות, שהקדוש ברוך הוא סופר אותה, איך אפשר לספור דבר נוזלי, וראינו מה המשמעות של העניין הזה, והיום דיברנו על העצלות בהספד. ההספד, על זה כבר מקבלים עונש. זאת אומרת, זה לא מדובר פה לקבל שכר, כל הבוחן מקבל שכר, אלא פה מדובר, אתה עובר על איסור, יש פה איזה איסור בתוך כל העניין הזה, אלא אם כן, אומר הרמב״ם, אם הוא ציבה שלא יספידו אותו, אז לא יספידו אותו, ודרך אגב, זה קורה אצל הרבה, קורה אצל הרבה, אני זוכר אצל הרב גולדוויך, הוא ציבה שאף אחד לא יספידו אותו.
ולא יספידו אותו?
מה?
לא.
לא הספידו אותו אחרי זה בבית המדרש, אבל לא בלוויה, לא הספידו אותו, מה לא רוצה הספידו אותו? יש כל מיני אנשים.
אבל לבכות עליו עדיין
שם. מה זה?
אנשים בוכים עליו עדיין, כמובן
שם. בוודאי, הרבה בחו עליו, הרבה יהודים מזה. אבל המציאות הזאת והעניין הזה וכו' וכו', אז ככה אנחנו רואים מתוך לכאורה, הגמרא הפשוטה הזאת, כמה אמת אנחנו לומדים על החיים, איך צריך להתייחס לתורה, איך צריך להתייחס לחוכמה, מה זה תלמיד חכם, מה זה אדם כשר, מה זה דמעות, מה זה בכי, מה, איך תמיד אנחנו צריכים להסתכל על האישיות הפנימית של האדם, מה מקופל בתוך האישיות שלו, לא רק מה שאנחנו רואים כלפי חוץ. ועוד כהנה וכהנה, אני אומר שכל דבר תורה, כל דבר חזל, כל דבר שנוגעים בו, רק מעצים אותנו ומגדיל אותנו, שאנחנו מבינים אותו ומנסים טיפ-טיפה להתמודד איתו, וברור שיש פה עוד עומקים שלא זכינו להגיע אליהם. תודה רבה. שבוע טוב וחודש
ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.